דיבור מתחיל ובטס ויורדיה. אהה, טוב. הדיון שלנו, מה דין אמתלה, האם הועילה אמתלה בעדות האב על ביתו, שזה הנושא שדנו בו, שנחלקו בו הראשונים. וכן, אז אומר כך, ובטז ויורה דעה, בעד הכתב בשולחן ערוך, כתוב שם כך, אמר הבודק שלא כסדרן הייתה. ואחד מכחישו ואמר כסדרן הייתה. זאת אומרת כך, יש הריאה, בריאה יש הריאה מחולקת, יש בה מצד אחד שלוש אונות ומצד שני שתי אונות. זאת אומרת, כשבודקים את הריאה אחרי ששוחטים את הבהמה. עכשיו, הבודק שבדק את הבהמה אחרי השחיטה, טען שיש לאונות האלה של הריאה יש סדר. האונות טוען, הבודק טוען שהאונות היו מסודרות, היו לא מסודרות בסדר הרגיל. המשמעות היא, לכאורה לפי הטענה שלו, שהבהמה הזאת התרפה. זה המשמעות של מה שהוא אומר. לעומת זאת, אז השולחן ערוך מביא דין כזה. אמר הבודק שלא כסדרן הייתה, ואחד מכחישו. יש ויכוח בין שני אנשים. אם האונות של הריאה היו מסודרות כסדרן, ואם הן כסדרן, אז היא לא טרפה. אם הן מסודרות שלא כסדרן, כן? אז הדין הוא שהיא טרפה. מה עושים? יש פה עכשיו מחלוקת בין שני אנשים. אחד אומר כך, אחד אומר לא טרפה, אחד אומר טרפה. אז אומר השולחן ערוך, מעמידים הבהמה בחזקת היתר. כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין, אין כאן עדות. זאת אומרת, בחינתנו העדות שלהם מתבטלת. כל אחד מקזז את השני. אז אנחנו צריכים לדון על הבהמה, על פי החזקות והרוב הרגילים. ויש לנו כלל שבהמה בחזקת היתרי. כן, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שרוב הבהמות הן כשרות. ממילא הבהמה יש לה חזקת היתר. וכתב על זה, זה השולחן ערוך, וכתב על התאז, וזה לשונו, ובשולחן ערוך כאמר לא זו אף זאת, ובתחילה בסעיף דת זין כאמר, שהאוסר והמתיר הם מסתומה שניהם לפנינו, והוסיף אחר כך, אף על גבדה הקונה אמר תחילה למוכר שהוא אסור, כל מקום, כיוון שבאו לבינים כאחת, לא משגחינן במה שאמר חוץ לבית דין, עד כאן לשונו. אז עוד פעם, אני מבין שיש שני סעיפים בשולחן ערוך. הסעיף הראשון מדבר כמו שהוא ציטט, זה סעיף תת זין. כן? בסעיף תת זין כתוב, אמר הבודק שלא כסדרן הייתה, יש הכחשה. בסעיף יות זין, כן? בא קונה, כן? למוכר, וטוען שהוא בדק את הבהמה, והבהמה היא טרפה, הוא רוצה את הכסף חזרה. ואנחנו אומרים, אנחנו דנים בשאלת איסור ויתר. הקונה אומר שהוא בדק את הבהמה, והיא טרפה. ומכל מקום, כיוון שבאו לבית דין כאחת, לא משגחין, צריכים לראות את הסעיף לפנים. יש פה שולחן ערוך, אולי נראה, אם יש שולחן ערוך, נביא את השולחן ערוך. חלק א', יורדי החלק א'. יורדי החלק א'. תודה. למתת. סימן למתת. הנה. כתוב כך. סעיף י' ז'. כתוב כך, הקונה ראה, ואמר שמצא בסרחה במקום שהיא טרפה. והמוכר אומר, זאת אומרת, אין ויכוח שהייתה סרחה. רק הוויכוח בין הקונה למוכר, אם הסרחה נמצאה במקום שקובע שהיא טרפה, והמוכר אומר שהייתה במקום שהיא קשרה. אז יש ויכוח. בסעיף הקודם גם כן, יש ויכוח בין שני עדים. הבודק, אמר הבודק שלא כסדרן הייתה, ואחד מקרישו ואומר כסדרן הייתה. אז על זה כתב השולחן אורך שמעמידים הבהמה בחזקת היתר. על הדין השני, שגם בו יש לכאורה מחלוקת אם התרפה או לא. הקונה ראה ואמר שמצב הסרחה במקום שהיא התרפה, והמוכר אומר שהייתה במקום שהיא קשרה. אומר השולחן אורך, כיוון שבאו שניהם לבית דין, וכיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין, אין כאן עדות. והרי זו כבהמה שנאבדה הראה קודם שנבדקה. לכאורה, אז הוא אותה הלכה. זאת אומרת, אותו דין שהוא אמר בסעיף הקודם. אמר הבודק שלא כסדרן הייתה, זה הדין הקודם. ואחר מכחישו ואומר כסדרן הייתה, מעמידים הבהמה בחזקת היתר. הדין השני לכאורה זה אותו דבר. הקונה ראה ואמר שמצא בסרחה מקום שהיא טרפה. המוכר אומר שהייתה מקום שהיא קשרה. כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין, ברור שהכוונה היא שאין כרגע אפשרות לבדוק. זאת אומרת, אם היה אפשרות לבדוק, אז אנחנו יכולים לבדוק. אלא המדובר הוא, כרגע אין אפשרות לבדוק מי צודק. אז אומר השולחן ערוך, אין כאן עדות, והרי זה כבהמה שנאבדה, הרי זו הלשון של השולחן אורי, כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין. כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין, אין כאן עדות. והרי זה כבהמה שנאבדה ראה קודם שנבדקה. מה הדין? במקרה כזה מעמידים אותה בחזקת היתר. כן? כמו שהוא אמר בסעיף הקודם. אבל התז מדייק מהלשון של כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין. כן? אז אומר התז, מה החידוש במילים האלה? כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין, נראה שהוא צריך לזה, שאילו בא הקונה תחילה לבית דין, והיו עושרים על פיו, תו לא היו מאמינים לשני להתיר. זאת אומרת, אם הראשון היה בא לבית דין, המת הקונה היה בא לבית דין, ואומר, אני מצאתי סרחה בבהמה, במקום שהיא טרפה. אז בית הדין היה מאמין לו. וכיוון שהיה מאמין לו, אם אחר כך היה בא המוכר ואומר, לא נכון, זה היה במקום שהיא איננה טרפה, אז אומר התז, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, אבל לכשניים. ואין עד אחד יכול להכרישו. אין עד אחד יכול להכרישו. אומר התז, הוא מביא את הגמרא ביממות שלמדנו, הוא אומר, וכל שכן אם בא מתיר תחילה לבית דין, דמותר, אלא דאין שייכות למתיר שיבוא לבית דין תחילה, כל שאין איסור לפניו, כן? אז אומר התז, אז חייבים לומר שגם בסעיף הקודם, זה מדובר באותו ציור, הרי בסעיף הקודם אמר הבודק שלא כסדרן הייתה, ואחד מהכחישו אומר כסדרן הייתה. אומר התז, חייבים להעמיד גם בסעיף הקודם, שמדובר שבאו שניהם בבת אחת. כי אם לא באו בבת אחת, אם אחד בא קודם, אז אנחנו האמנו לו. האמנו לו, אז אחר כך אם יבוא השני, הוא לא יהיה נאמן. מכל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי כאן שניים. זה התז. עכשיו נראה מה שהשם מה אתה רוצה. ובתז, ביורה דעה. בעד כתב בשולחן ערוך, אמר הבודק שלא כסדרן הייתה, ואחד מכחישו, ואמר כסדרן הייתה, מעמידים הבהמה בחזקת היתר וכו'. כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין, אין כאן עדות. וכתב עלה התז, וזה לשונו, זאת אומרת, האמת היא שהוא אומר, וכו', כיוון שבאו שניהם בבת אחת לבית דין, כיוון זה לא המשך הסעיף הזה, זה נזכר בסעיף הבא, בסעיף י' ז'. אז כתב עלה התז, וזה לשונו, שולחן ערוך כאמר לא זו אף זו. ובתחילה בסעיף ת' זין כאמר, שהאוסר והמתיר הם יסתום שניהם לפנינו. והוסיף אחר כך, ושואל, אז לכאורה אתה חזרת על אותו סעיף פעמיים. בשני המקרים אתה אומר, מדובר שהם באו שניהם יחד לבית דין. אז מה חידשת בסעיף השני? אחרי שהבאת את הסעיף הראשון, ומדובר שם שהם באו שניהם יחד לבית דין, חייבים לומר, כך אמר התז, אז מה החידוש של הסעיף השני? אז הוא אומר, ובשולחן ערוך כאמר לא זו אף זו, ובתחילה בסעיף ת' זין כאמר שהאוסר והמתיר הם יסתום שניהם לפנינו, והוסיף אחר כך, אף על גב דה הקונה אמר תחילה למוכר שהוא אסור. זאת אומרת, לפני שהוא בא לבית דין, הוא אמר מקודם, לפני שהוא בא לבית דין, הוא אמר תחילה למוכר שהוא אסור. מכל מקום, כיוון שבאו לבית דין כאחת, לא משגחינן במה שאמר חוץ לבית דין. זה החידוש של הסעיף השני. זאת אומרת, הוא כבר, הקונה אמר למוכר לפני שהוא בא לבית דין. הוא אמר לו שהבהמה הזאת התרפה. כן? למה? כי הוא מצא סירחה במקום שהיא עושה אותה טרפה. אז היה מקום לומר שלכאורה הוא כבר אמר קודם. הרי אתה אומר שני הסעיפים האלה מדברים שהם באו שניהם יחד לבית דין. ואז באמת אני מקזז את שניהם, אני מוציא את שניהם. עדותם תלה. עדות שניהם תלה. ואז אני דן על פי החזקות או על פי רוב. אבל שאל התז, אז מה החידוש בסעיף השני? אמר החידוש בסעיף השני, שבסעיף הראשון מדובר שהם באו שניהם לבית, והם שניהם לפנינו, והשולחן ערוך אומר, אני לא מתחשב בעדות שלהם, ואני דן את הבהמה על פי חזקה. במקרה השני מדובר שהם שניהם באו לבית דין, אבל לפני שאותו קונה בא לבית דין, הוא הלך אל המוכר. אז היה מקום לומר, כיוון שהוא הלך אל המוכר קודם ואמר לו, אולי נדון את זה כעד אחד שהיה נאמן בהתחלה, ועכשיו זה ששניהם יחד אין איזה משמעות, משום שכל מקום שמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים. אז על זה אומר אתה, על זה אומר אתה, זה החידוש. אף על גב דקונה אמר תחילה למוכר שהוא אסור, מכל מקום כיוון שבאו לבית דין כאחת, לא משגחינן במה שאמר חוץ לבית דין. אנחנו בכלל לא שמים לב למה שהוא טען חוץ לבית דין, למה שהוא אמר חוץ לבית דין. מה שקובע לנו זה רק מה שנאמר בבית הדין. זה החידוש של הסעיף השני. ומה שמע מדבריו? אז אומר הקצות, אני שומע מדבריו חידוש גדול, ש דאגדת עד אחד באיסורין נמי ביי בית דין דווקא. אגדת עד אחד באיסורין ביי בית דין דווקא. אני הייתי יכול לומר, זה לא כל כך אתה יכול להגיד שבאמת אגדת עד אחד חוץ לבית דין היא מועילה. רק מה שאתה זומר זה שהדין של כל מקום שהאמין התורה עד אחד, לגבי זה יש נפקמינה. זאת אומרת, אתה זה אומר, הכלל הזה שכל מקום שהאמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים, זה נאמר דווקא כשהוא העיד בבית דין. אבל אם הוא לא העיד בבית דין, הוא אמר קודם חוץ לבית דין. ואחרי זה בא, כשהם באו לבית דין, הם באו יחד. אז במקרה כזה, אומר התז, הכלל של כל מקום שהאמין התורה עד אחד, זה כשהוא אמר בבית דין. אבל אם הוא לא אמר בבית דין, אז יכול להיות שמה שהוא אמר קודם, כלפי הדין של כל מקום שהאמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים, זה לא שייך. אבל להגיד שעדות עד אחד היא רק בבית דין, זה גם אתה הסכים. לא צריך בית דין כדי שהוא יעיד. אבל מה שאתה אומר, מה שאפשר לשמוע מהתז, זה החידוש בדין כל מקום שמין התורה עד אחד. אז לכאורה, אני אומר, מה שהקצות הוציא מהתז, אני לא הייתי אומר שהתז עד כדי כך הרחיק לכת. גם מהקושיות שלו רואים שהוא הבין כביכול שהתז אומר, אין דין נאמנות ליד אחד רק בבית דין. זה לא כתוב בתז. הכלל של כל מקום שמין התורה לא נאמר אלא בבית דין. הוא אומר, הקצות מקשה ולא נהירה. דנראה דעד אחד נאמן באיסורין, לא באי בית דין. שרי אלפין הנעד אחד באיסורין וספרה לה. וספירתה עליו בפני בית דין? בטח, על זה אתה לא מתווכח. רק מה שאתה אומר זה כמו שאמרתי, לגבי כל מקום שהאמין התורה עד אחד, שם אני אגיד את זה רק בבית דין. אבל הכלל של נאמנות עד אחד נאמן באיסורין, זה דווקא בבית דין, גם אתה מודה שלו. כן? ולא נעירה, דנראה דעד אחד באיסורין לא באי בית דין, די אלפין על עד אחד באיסורין ולספרה לה וספירתה לה בפני בית דין אומרת, וכן בעד אחד בהפרשת תרומה, שחיטה, טבל, לה בפני בית דין, וכן מצאתי בפשיטות בתשפץ, שעד אחד נאמן באיסורין, אף על גם שאומר חוץ לבית דין, עדותו, הנה, זה כבר כן ראיה, זה ראיה. וכן מצאתי בפשיטות בתשבץ, שעד אחד נאמן באיסורין, אף על גב שאומר חוץ לבית דין, עדותו חשיב כשניים ואין האחרון נאמן. זה כן ראיה. זאת אומרת, זה, אמת, אם יש תשבץ, כמו שהוא אומר, שאומר שהכלל הזה נאמן, כל מקום שמין התורה עד אחד נאמר לאו דווקא בבית דין, זה לכאורה נגד הפירוש של התז בשולחן ערוך. כי הרי התז בשולחן ערוך רוצה לומר שהכלל של כל מקום לא ייאמר במידה והקונה הזה בא לפני המוכר לפני כן. אז אם בתשבץ כתוב אחפר אפו, אז זה ודאי קושיה, זה ודאי קושיה. עכשיו נראה הלאה, הוא בפרק יש נוחלים, הוא בפרק יש נוחלים, בבבא בתרא יש משנה, משנה אומרת, האומר זה בני וחזר ואמר עבדי הוא. זאת אומרת, אדם מעיד על אדם שבא איתו, שניים באים, והאדם, מה הסיפור שם? הגמרא אומרת מדובר על יהודי שבא עם הבן שלו או העבד שלו ורוצה להעביר את המכס, כן? אז הוא אומר על העבד שלו, על כל פנים לפי טענתו, הוא אומר, הרי כשאדם אומר זה בני, יש לו נאמנות, זה נאמנות מדין יקיר, לפחות לחלק מהראשונים, שאדם נאמן לומר, זה בני. יותר מזה, הנאמנות שלו היא גם היא נפקמינה גם לגבי ירושה. אם אדם אומר, זה הבן שלי, אז אם עכשיו הוא ימות, כן, אז הבן הזה יירש. הבן הזה יירש אותו. הוא אמר שזה הבן שלו, האדם מת, יש לו רכוש, הבן יורש. אם הוא אומר על מישהו שהוא עבד שלו, כן, אז הוא לא בן שלו, הוא עבד שלו. עבד שלו, הפירוש הוא עבד לא יורש. הוא בא ואומר, כן, בא אדם עם ילד, או בא אדם עם נער, ואומר, זה הבן שלי, נפקמין על ירושה. אם הוא אומר, זה העבד שלי, אז גם כן נפקמין על ירושה, הוא לא יירש, הוא לא יירש. מה עושים? בהתחלה הוא אמר שזה הבן שלו, ואחרי כן הוא חזר ואמר, לא נכון, זה העבד שלי. למה אמרת שזה הבן? אז הוא אומר, הוא אמר את זה כדי להעביר את המכס. אם הוא אומר זה בני, הוא לא ישלם על רכוש. כשאדם מעביר רכוש במכס, הוא צריך לשלם. אם הוא מעביר בן, על בן לא משלמים. על רכוש אתה משלם, אתה משלם מכס. אם זה עבד שלך, אתה משלם מכס. אם זה בן שלך, אתה לא משלם. אז אומרת הגמרא, האומר זה בני, וחזר ואמר עבדי הוא, אינו נאמן. אם הוא אמר על מישהו שהוא הבן שלו, ואחרי כן הוא אומר, לא, אני שיקרתי. זה באמת לא הבן שלי. זה עבד שלי. אז הדין הוא שאינו נאמן. להפך. אמר עבדי וחזר ואמר בני, נאמן. אם הוא אומר להפך, הוא אומר על נער שהוא בא איתו, תדעו, זה העבד שלי. ואחרי כן הוא אומר, לא, זה לא עבד שלי. זה בן שלי. אז אומרת הגמרא, אין לו נאמנות. אמר עבדי וחזר ואמר בני נאמן, אמר עבדי וחזר ואמר בני נאמן, שזה שאמר עבדי, איך אתה קורא לבן שלך? הוא אמר בהתחלה שהוא העבד שלו, אחרי זה הוא אמר, זה הבן שלי, למה הוא נאמן? אומרת הגמרא, לפעמים אדם אומר על הבן שלו שהוא כמו עבד שלו, הוא רוצה לומר, הוא עובד אותי, הוא מציית לי, עושה את מה שאני רוצה ומשרת אותי כמו עבד, זה הכוונה. אז 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 כשהוא אומר בני וחוזר ואמר אומר עבדי, אומר את הברייתא, הוא לא נאמן. אבל כשהוא אומר עבדי וחוזר ואומר בני, הוא נאמן, כי אני יכול להסביר שזה שאמר עבדי שהוא לא כעבד. אומרת הגמרא, וחילופו בבית המכס, בבית המכס זה הפוך, אמר בני וחזר ואמר עבדי נאמן, כמו שאמרתי, כי יש לו תירוץ, למה אמרתי שהוא הבן שלי? באמת לא הבן שלי, הוא עבד שלי, כי לא רציתי לשלב עליו את המכס. להפך, אם הוא אומר עבדי וחוזר ואומר בני, אז אומרת הגמרא, רגע, אמר בני וחזר ואמר עבדי נאמן, אמר עבדי וחזר ואמר בני אינו נאמן. למה? כי בבית המכס מה אתה אומר שזה עבד שלך? אם זה אמת מובן, אתה לא רוצה לשקר. אבל להגיד על בן שהוא עבד בבית המכס, איזה אינטרס יש לך? ההפך, אתה תשלם עליו מכס. איזה אינטרס יש לאדם להגיד על בן שהוא עבד בבית המכס, אם זה לא היה אמת? למה הוא נאמן כשהוא אומר עבדי, סליחה, בבית המכס אמר בני וחזר ואמר עבדי נאמן, לפי שאמר לה וריחו מבית המכס? אז מה רואים מכאן? אומר השף שמייטה. מה רואים מהגמרה הזאת? הרי אתה אומר בבית המכס, אם הוא אומר שהוא הבן שלו, ואחרי זה הוא אומר שהוא העבד שלו, כשהוא העביר אותו בבית המכס, הוא נאמן. למה? הוא אומר, אני שיקרתי בכוונה, כי רציתי לחסוך מעצמי את המכס. אז יש לו נאמנות. הוא אומר, שיקרתי כי רציתי לחסוך מעצמי את המכס. אז אמרתי שהוא בן שלי, ולמעשה הוא לא בן שלי. למעשה, מה שהוא אומר, זה המטלה. הרי כמו שאמרתי, מדין יקיר, כשהוא אומר שזה הבן שלו, יש לו נאמנות לומר מדין תורה שזה הבן שלו. אז מאמינים לו מדין תורה. עכשיו אתה בא ואומר, הוא נותן המטלה ואומר, לא, זה שאני אמרתי שהוא הבן שלי, באמת הוא לא הבן שלי. אז למה אמרת שהוא הבן שלך? כי לא רציתי לשלם את המכס. זה המטלה. בדין יקיר יוצא מהגמרא שמועילה המטלה. אז זה חידוש גדול. הרי הנאמנות של יקיר זה נאמנות דין תורה. אומר השם שמייטה, אומר השם שמייטה, ונראה מוכח מזה שהאב נאמן לחזור על ידי המטלה. שהרי האב נאמן לומר על בנו שהוא פסול. וכמו שכתוב, כי את הבכור בן השנואה יקיר. וכשם שנאמן לומר על בנו שהוא ממזר, כמו כן נאמן לומר שהוא עבד. הוא בא מן השפחה. זאת אומרת, כמו שהוא נאמן לומר על בן שהוא ממזר, ובזה שהוא אומר שהוא ממזר, הוא פוסל אותו. פוסל אותו לבוא בקהל. והוא נאמן מדין תורה. התורה מאמינה לו לומר על מי שמוחזק כבן שלו שהוא ממזר. אז אומר השם שמייטה באותה צורה, הוא יהיה נאמן לומר שהוא עבד. הרי גם כשהוא אומר שהוא עבד, הוא פוסל אותו מלבוא בקהל. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים אותו כבן, והוא בא ואומר, לא, הוא עבד. אז לכאורה יש לו נאמנות. אומר השם שמייטה, והיה משוחנוך חושן משפט, סימן רשע אינטט. ואם כן, הוא שואל, איך נאמן לומר אחר כך בני הוא, ולומר שמה שאמר עבדו שהוא לא כעבד, זה הדין הראשון. האומר זה בני וחזר ואמר עבדי אינו נאמן, אמר עבדי וחזר ואמר בני נאמן, אומרת הגמרא. למה הוא נאמן? שזה שאמר עבדי שהוא לא כעבד. אז הוא שואל, מה פתאום הוא נאמן? מה פתאום יש לו נאמנות מדין המטלה? הרי הנאמנות שלו היא דין תורה. וחכמי פרובינציה לימדו אותנו שכשיש נאמנות דין תורה, לא מועילה המטלה. לכן באב שאומר, קידשתי את ביתי, כן, אמרו חכמי פרובינציה, לא מועילה המטלה. אז איך מועילה המטלה כאן? זה השאלה. האם משוכנו חושב משפט, ואם כן, איך היא נאמן לומר אחר כך בני הוא, ולומר שמה שאמר עבדו, שהוא לא כעבד. דזה אינו אלא המטלה. ולשיטת חכמי פרובינציה, אינו חוזר ומגיד, במקום דרחמן האמני, במקום שהתורה האמינה אותו, אין לו נאמנות לחזור ממה שהוא אמר מדין המטלה. זה הקושיה. אומר השם שמייטה, ונראה לי מזה, אז הוא אומר חידוש, ונראה לי מזה, דאפילו לדעת חכמי פרובינציה, שאינו חוזר ומגיד על ידי המטלה במקום דרחמן האמני, דהיינו דווקא כשמכחיש דבריו הראשונים. כל זה כשהוא מכחיש את מה שהוא אמר קודם. הוא אומר, מה שאמרתי קודם, שיקרתי. מה שאמרתי קודם, שיקרתי. אבל דהיינו שאומר האב, קידשתי את ביתי, וחוזר ואומר המטלה למה שאמר מתחילה, קידשתי את ביתי, ועכשיו חוזר ואומר, לא קידשתי מעולם. מה שאמרתי זה היה שקר. הוא נותן המטלה, למה הוא שיקר? אז אמרו חכמי פרובינציה, במקרה כזה אין לו נאמנות. משום מה אחי אמרינן, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. אבל באומר קידשתי את ביתי, ואחר כך חוזר ואומר, אם קידשתי, אבל קידשתי בפני פסולים, דזה הווה כמו המטלה לפרש דבריו הראשונים. אז הוא אומר, כי אי גוונה אף על גב דבשני עדים לא מעני שום חזרה לפרש דבריהם על ידי המטלה, אבל בעד אחד, אף אגב דרחמן האמנה, יכול לפרש דבריו הראשונים על ידי המטלה. זאת אומרת, הוא רוצה לחדש עכשיו חידוש גדול, שמתי אני אומר מתי אמרנו שלא מועילה המטלה בנאמנות שנתנה התורה, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, הוא אומר זה כשאדם אומר שמה שהוא אמר קודם זה שקר. הוא אמר קודם אמירה, ובא ואומר, ועכשיו הוא אומר מה שאמרתי זה לא נכון, זה היה שקר. ויש לו הסבר למה הוא שיקר. במקרה כזה אמרו חכמי פרובינציה, לא מועילה המטלה. לא מועילה המטלה. אבל מה הדין אם הוא לא אומר שמה שאמרתי זה שקר? הוא אומר, מה שאמרתי, הכוונה שלי הייתה כזאת. מה במקרה שלנו? הוא אמר על, אמר על, על, על הנער הזה שאיתו, הוא אמר שהוא עבד, עכשיו הוא בא ואומר הוא לא עבד, הוא בן. אז למה אמרת שהוא עבד? למה אמרת שהוא עבד? הוא לא אומר שיקרתי. הוא אומר אמרתי שהוא עבד בגלל שאני מכנה אותו עבד. זה כינוי שלו. למה אתה מכנה אותו עבד? הוא אומר הוא משרת אותי כמו עבד. זה שאמרתי שהוא עבדי, האמת יש לו פירוש במה שהוא אמר. הוא לא נותן תירוץ למה הוא שיקר. אם אדם משקר, אם אדם אומר, ואחרי זה טוען שמה שהוא אמר זה שקר, ויש לו הסבר למה הוא שיקר, שם באמת אתה יכול, אני אומר, לא תועיל המטלה בנאמנות שהתורה נתנה לו. לא תועיל המטלה, איפה מצאנו כן? זה למשל, באישה שאומרת, תמאה אני לבעלה. כן? היא אומרת לבעלה, אני תמאה. למחרת היא באה ואומרת לו, מה שאמרתי אתמול, זה היה שקר. אני לא הייתי תמאה. אז למה אמרת שאת תמאה? כן? כי לא רציתי, כי הייתי חולה, הייתי עייפה. כן? לכן אמרתי. אז על זה אומרת הגמרא שהיא נאמנת, אבל אמרו חכמי פרובינציה, זה דווקא בגלל שיש פה רק דין ששווה הנפשה. זה לא נאמנות שהתורה מאמינה. היא נאמנת לגבי עצמה, אבל לא לגבי כל העולם. אז במקרה כזה מועילה המטלה, אבל על מה מדובר כאן? מדובר שהאדם שאמר את מה שהוא אמר, בא ואומר, עכשיו מה שאמרתי זה שקר. אבל אם האדם יפרש את מה שהוא אמר, ייתן פירוש למה שהוא אמר, הוא יסביר את מה שהוא אמר. באמת הוא לא אומר שמה שהוא אמר זה שקר, הוא אומר מה שהוא אמר זה אמת, אבל אני לא אמרתי את כל האמת, כן? אבל מה שהוא אמר זה אמת, למה קראת לו עבד? קראתי לו עבד כי הוא משרת אותי כמו עבד. אני לא קראתי לו עבד כדי לומר שהוא לא בן, כן? אנחנו חשבנו שהוא אומר שהוא עבד, כך הבנו אותו. הכוונה היא הוא לא בן, הוא עבד. אז הוא אומר לא, מה שאני אמרתי שהוא עבד, לא רציתי לומר שהוא לא בן, הוא בן והוא עבד. איך יכול להיות בן שהוא עבד? בן שמשרת אותי כמו עבד. כן? אז אומר השם שמייטה, נצטרך לומר שזה ההסבר בדעת חכמי פרובינציה, כדי שזה לא יהיה בסתירה, הגמרא הזאת לא תסתור את היסוד שהם אומרים. כן? זה מה שהוא אומר. אז אומר, בשני עדים שיבואו לבית דין, וירצו אחר כך לפרש את מה שהם אמרו, לא נגבל. אנחנו נגיד, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. בשני עדים גם זה לא ייתכן. זאת אומרת, עדים שיעידו בבית דין. ואחרי זה יבוא, נניח ששני עדים יעידו על אדם שהוא עבד. כן? והם יגידו את אותו דבר. אחרי שהם יעידו שהוא עבד בבית הדין, הם באים ואומרים, מה שאמרנו שהוא עבד, לא התכוון לנו מה שהוא עבד ולא בן. הוא בן של אותו אדם. הוא משרת אותו כמו עבד. פירוש כזה לא נקבל. כיוון שהגיד, שוב אנחנו חוזר ומגיד, בשני עדים גם פירוש של מה שהם אמרו, אם עמת לה, לא התקבל. אין, גמרנו, שני עדים שהעידו עדות, העדות היא סגורה. אין אפשרות לבטל אותה, ואין אפשרות גם לפרש אותה. מה שאנחנו מבינים מתוך דבריהם, זה מה שקובע. אין להם נאמנות לפרש את מה שהם אמרו. אז אומר השם שמייטה, בעדות של עדים, גם זה לא ייתכן. אבל בעדות של אב שקידש את ביתו, כן? או כמו שאנחנו רואים כאן בדין יקיר, שזה גם נאמן הוא דין תורה, אז אדם נאמן לפרש את דבריו. זאת אומרת, אם הוא יגיד שמה שהוא אמר זה שקר, הוא לא יהיה נאמן אפילו עם המטלה. וזה מה שאמרו חכמי פרובינציה. אבא שאמר קידשתי את ביתי, ואחרי זה הוא יבוא ויאמר אני לא קידשתי, למה אמרת קידשתי? בגלל סיבות, יש סיבות שאמרתי. במקרה הזה הוא לא יהיה נאמן. להגיד שהוא שיקר הוא לא נאמן. אבל להגיד, לתת פירוש למה שהוא אמר, לתת פירוש למה שהוא אמר, זה יש לו נאמנות. כמו שאנחנו רואים בדין יקיר. אבא שאומר קידשתי את ביתי נאמן, זה דין תורה. הגמרא לומדת בפסוק, ודין יקיר זה גם כן דין תורה, אבל גם שתי הנאמנויות האלה, אומר השם שמייטה, הם לא כמו עדות ממש. בעדות ממש גם פירוש לא ייתכן. עדים לא יכולים לפרש דבריהם. בנאמנויות אחרות, אז זה שאמר את מה שהוא אמר בא עכשיו ומפרש את דבריו, נקבל. כן? זה מה שהשם שמיים אתה רוצה לחדש.
ומדין אחר לא מדין המטלה?
לא, נקבל מדין המטלה. יש לו, לא, הוא ייתן המטלה, יש לו הסבר לפרש את הדברים שהוא אמר. הרי מה קורה כאן? היהודי הזה אמר, הוא אמר, הנער הזה הוא עבד. ואחרי זה הוא בא ואומר, לא, הוא לא עבד, הוא בן. שואלים אותו, אז איך אמרת עליו שהוא עבד? איך אמרת עליו שהוא עבד? והנאמנות שלך לומר שהוא עבד היא נאמנות דין תורה, זה דין יקיר. איך אתה נאמן לומר שהוא עבד? הרי אמרת שהוא עבד. הוא אומר, אני לא שיקרתי. לא שיקר, אם הוא יגיד שיקרתי, ויש לי הסבר למה שיקרתי, אנחנו נגיד, אנחנו לא מקבלים את ההסבר, אתה לא נאמן. אתה לא נאמן. אבל הוא לא אומר שיקרתי. הוא לא אומר שיקרתי. הוא אומר, נכון, אני אמרתי שהוא עבד, ובאמת, הייתה לי כוונה. הוא בן, והוא עבד. זה לא סותר. הוא בן והוא עבד. באיזה בחינה הוא עבד? הוא עבד כי הוא משרת אותי כמו עבד. זה פירוש שאנחנו יכולים לקבל. כן? זה מה שהוא אומר. ושולחן ערוך, כן, ושולחן ערוך אבן העזר, כתב הרמ"א, האב שאמר על בנו, כן, כתב הרמ"א, האב שאמר על בנו שהוא ממזר, וחזר אחר כך ונתן המטלה לדבריו, למה דיבר כך מתחילה, כן, נאמן. זאת אומרת, הרמ"א קובע שבדין יקיר, כן, בדין יקיר לכאורה יש לו נאמנות אפילו, כן, אפילו לומר, אפילו לחזור בו, לא לפרש, ככה יוצא. כתב הרמ"א, האב שם, קודם כל, למה הוא נאמן לומר שהוא ממזר? דין יקיר, זה פשוט, כן, ככה אנחנו פוסקים להלכה, שאבא נאמן לומר על בן שהוא ממזר, יש לו נאמנות בדין יקיר, זה נאמנות דין תורה. אז אומר הרמ"א, חזר אחר כך ונתן המטלה לדבריו, למה דיבר כך מתחילה, נאמן עיין שם. אומר השף שמייטה, ומזה נראה מבואר, סביר על הרמ"א, באפילו איכה דאמנה רחמנה, גם כן יש לו נאמנות, שהרי אב נאמן על בנו שהוא ממזר, ואפילו אחי חוזר ומגיד בהמטלה. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? לכאורה הרמ"א הכריע להלכה כדעת חכמי תוליטולה. זאת אומרת, הרי השף שמייטה הביא מוארים בן לב, שהביא מחלוקת ראשונים בין חכמי תוליטולה לחכמי פרובינציה. מה הדין נאמנות של אב לומר קידשתי את ביתי, אם הוא יהיה נאמן לומר שמה שהוא אמר קידשתי זה לא נכון, והוא ייתן המטלה לדבריו, כן? אז נחלקו בדבר. יש מי שאומר שמועילה המטלה במקרה כזה, ויש מי שאומר שלא. חכמי פרובינציה אומרים שלא מועילה המטלה. אז אומר השף שמייטה, לכאורה רואים מהרמ"א שהוא פסק כמו הדעה הראשונה. ומזה נראה מבואר דסבירה לרמ"א, דאפילו איכה דאמנה רחמנה, גם כן הוא נאמן לומר, נאמן לומר שהוא שיקר, ויש לו המטלה. שהרי אב נאמן על בנו שהוא ממזר, ואפילו אחי חוזר ומגיד בהמטלה. ובשולחן ערוך אבן העזר, אב שאמר קידשתי את ביתי, אחר כך קידשה לאחר ואמר קידושי ראשון היה בפסול, בפסולי עדות, ואינו כלום, נאמן. אז עוד הלכה בשולחן ערוך. ואת מעניין, בשולחן ערוך אבן העזר כתב הרי מה? בשולחן ערוך אבן העזר, השולחן ערוך עצמו כותב, שלאבא שאמר קידשתי את ביתי, ואחר כך קידש אותה למישהו אחר, אם קידשת את ביתך לרובן, איך אתה מקדשת עכשיו לשימון? אין גט מירובן, אז איך אתה מקדשת לשימון? אז הוא אומר, ואמר קידושי הראשון היה בפסולי עדות, ואינו כלום. זאת אומרת, הטענה שלו, הקידושים הראשונים היו בפסולי עדות. פסולי עדות זה לא קידושים. פסולי עדות זה לא קידושים. אז ממילא, אני יכולתי עכשיו לקדש אותה לשני. והדין הוא שהוא נאמן. הדין הוא שהוא נאמן. מעניין, אז ההלכה הזאת של השולחן ערוך היא לא הלכה של המטלה, זה לא המטלה. זאת אומרת, סליחה, זה פירוש, זה כבר לא המטלה. הוא מפרש את דבריו, הוא אומר, קידשתי את ביתי, אבל מה שקידשתי היה בפסולי עדות. הוא מפרש את דבריו, הוא לא אומר שקר, הוא אומר קידשתי, הוא אמר קידשתי, רק הוא אומר, מה שאני אמרתי מקודם קידשתי, נכון, אני קידשתי, אבל זה היה בפסולי עדות. במילים אחרות הוא אומר, נכון שאמרתי קידשתי, ונכון שקידשתי, אבל זה היה קידושים מפני עדים פסולים. אז למה זה לא קידושים? אז אני לא אמרתי שקר. זה אתה, הוא פירש את דבריו. אז הוא אומר, היין שם בדז שכתב, דהו משום שזהה וכאמת לה. כן? זהה וכאמת לה. זאת אומרת, התז מפרש, שמכוח מה האבא יכול לבוא ולומר עכשיו, שהקידוש שנהיו בפסולי עדות, משום שזה למעשה נתינת אמת לה. כך התז מבין. זה נתינת אמת לה. אז הוא אומר, ומי הוא לפי מה שכתבנו, שבזה שחוזר ומפרש כוונתו ודאי מאמן, אם כן, אין כאן ראיה מדברי השולחן אורך. זאת אומרת, מה פירוש אין ראיה? אין ראיה מדברי השולחן אורך למקרה שהאדם, למקרה שבו תהיה חזרה, לא יהיה פירוש, תהיה חזרה מוחלטת. הוא יגיד שמה שאני אמרתי אתמול היה שקר, ומה שאני אומר היום זה האמת. זאת אומרת, אומרים לו, איך אתה מקדש את הבת שלך? הרי אתה אמרת אתמול שהיא מקודשת. אז הוא אומר, נכון, אמרתי אתמול שהיא מקודשת, אבל אתמול שיקרתי. למה שיקרת? יש לי הסבר. יש לו הסבר למה הוא שיקר, כן? אז אומר השף שמייטה, ההלכה הזאת של השולחן אורך, כן? אני הייתי מסביר אותה, אומר השולחן אורך. אומר השף שמייטה, אני הייתי מסביר אותה, האמת, מעניין. הוא הבין שמה שהתז אומר, שהדין הזה של השולחן ערוך בנוי על דין המטלה, הוא הבין שזה כביכול המטלה לחזור בו. מה, מי אמר? אולי זה המטלה לפרש, כן? אז, אבל על כל פנים, לדינה, נגיד כך, לא נוכל להוכיח מהשולחן ערוך הזה, שבמקום שהוא חוזר בו באופן מחלט, הוא לא מפרש, אלא הוא אומר, מה שאמרתי אתמול זה שקר, ויש לו המטלה. לא נוכל להוכיח מהסעיף הזה בשולחן אורך שזה מועיל, שעמת לה מועילה, זה הטענה שלו. מדברי השולחן אורך אין אפשרות להוכיח שעמת לה מועילה כשהאדם טוען מה שאמרתי זה היה שקר. נוכל להוכיח, כן מהשולחן אורך, שעמת לה מועילה במקום שהוא מפרש את דבריו. יש לו נאמנות לפרש את דבריו עם עמת לה. ברור, זה כן נוכל. אז הוא אומר, ומי הוא לפי מה שכתבתי, שבזה שחוזר ומפרש כוונתו ודאי מאמן, אם כן אין ראיה מדברי השולחן ערוך, המדברי הרמ"א מוכח, תסביר עלי שיכול לחזור לגמרי על ידי המטלה אפילו במקום דאמנה רחמנה. למה? כי הרמ"א הרי כתב, האב שאמר על בנו שהוא ממזר, וחזר אחר כך ונתן המטלה לדבריו, למה דיבר כך מתחילה נאמן? כן, אז הוא מבין, מסתימת לשון הרמ"א, מסתימת לשון הרמ"א שמדובר פה אפילו על חזרה. האב אמר על בנו שהוא ממזר, וחוזר ואומר עכשיו, לא, הוא לא ממזר. אז למה אמרת שהוא ממזר? הייתה לי סיבה, והוא מביא סיבה, סיבה מסתברת. אז מהרמ"א רואים שהיכולת שלו לחזור מדבריו על ידי המטלה אפשרית, הוא יכול לחזור. זאת אומרת, להגיד, לא לפרש, לחזור. יש לו נאמנות, כן? אף על פי שהנאמנות שלו להעיד על הבן שהוא ממזר, אומר השם שמייטה, זה דין תורה, הנאמנות שלו היא דאורייתא, אבל הוא יכול באמצעות המטלה, לא לתת פירוש, אלא לחזור לגמרי ממה שהוא אמר. להגיד שמה שאמרתי אתמול לא היה נכון. אז למה אמרת? יש לי הסבר, וההסבר טוב. כן. הלאה. פרק ת' ומי הוא? באומר בניו וחזר, הוא חוזר עכשיו לגמרא שהוא הביא. ומי הוא? באומר בניו וחזר ואמר עבדי דנאמן, לומר, עוד פעם, אדם אמר על הנער שאיתו שהוא בן שלו. אחרי זה הוא אומר, לא, הוא לא בן שלי, אלא מה? הוא עבד שלי. למה אמרת שהוא בן? אז אומרת הגמרא, מדובר בבית המכס. כיוון שרצה להעביר את המכס, לכן הוא אמר שהוא בן שלו, כי אז הוא לא משלם. זה המטלה. כן? ומי הוא? באומר בני הוא. וחזר ואמר עבדי דנאמן לומר שאמר בני להבריחו ממכס. או למה נשייך את זה? הרי אמרנו עכשיו שהרמ"א סובר שיש לו גם בנאמנות דין תורה יש לו אפשרות לחזור אם הוא נותן המטלה. בשולחן אורך אין לנו ראיה. עכשיו השאלה איך אני מפרש את הגמרא הזאת. הוא אמר בני, וחזר ואמר עבדי. זאת אומרת, כשהוא אמר בני, כמו שאמרנו, הוא נאמן לומר שהוא בן שלו. אם הוא נאמן לומר שהוא בן שלו, הנאמנות הזאת היא דין תורה. זה כלול בדין יקיר. אדם נאמן לומר על אדם אחר שהוא בן שלו. כן? זה נאמנות דין תורה. אז הוא אומר, ומי הוא? ואומר בני הוא. וחזר ואמר עבדי, שגמרה אומרת שהוא נאמן. ולמה הוא נאמן? כי יש לו המטלה שרצה להעביר על המכס, באמת עבר את המכס. כן? אז אומרת הגמרה, בזה ודאי מאמן על ידי המטלה, אין ספק, בזה ודאי מאמן על ידי המטלה, ומשום, עכשיו הוא מחדש חידוש, קודם דיברנו על נאמנות מדין יקיר, כשהוא אומר על מי שמוחזק כבנו שהוא עבד, או שהוא אומר על מי שהוא מוחזק כבנו, הוא אומר עליו שהוא ממזר. אבל מה, עכשיו, רואים שעכשיו השם שמע את הדן במציאות שעליה דנה הגמרא. אמר בני הוא, וחזר ואמר עבדי. אז רואים הגמרא, שאם הוא היה בבית המכס, אני מאמין לו. כן? שמה שהוא אמר שהוא בן, זה באמת, הוא לא הבן שלו. אבל אילו לזה היה בבית המכס. זאת אומרת, במקום שאדם אמר על, על, על מישהו שהוא בן שלו, וחוזר ואומר עכשיו שהוא עבד שלו, ויש לו הסבר. האם באמת, משמש, אם הוא לא יחזור ויאמר שהוא עבד, הוא יהיה נאמן לומר שהוא בן שלו. מאיזה דין הוא נאמן לומר שהוא בן שלו? אז עד עכשיו אנחנו הבנו שהוא נאמן מדין יקיר. יש לו נאמנות על, לומר על אדם שאנחנו לא יודעים שהוא בן שלו. שהוא בן שלו. הוא אומר השם שמע איתה, מי אמר? מי אמר? אז הוא אומר, ומי הוא מאומר בני הוא, וחזר ואמר עבדי. ונאמן לומר שאמר בני להבריחו מהמכס. בזה אומר השם שמע איתה, ודאי מאמן על ידי המטלה. למה? למה ודאי? אז הוא אומר, משום שכאן הנאמנות שלו לומר שהוא בן, זה לא נאמנות מדין יקיר. ומשום דרחמן אלוהם ללומר בני הוא כל שאינו ידוע בבנו. זאת אומרת, כל הנאמנות של אדם לומר על אדם ברחוב שהוא בן שלו, אנחנו לא יודעים שהוא בן שלו. הוא בא ואומר, זה בן שלי. אז כמו שאמרתי קודם, נפקמין הישירה יש למה שהוא אומר שהוא בן שלו, שאם הוא ימות הוא יירש אותו. כן? אבל שם אומר השף שמיית, זה לא מדין יקיר. אלא מאיזה דין זה? זה דין מי גודל בידו. הוא נאמן לומר שהוא בן שלו, והוא יירש אותו על סמך האמירה, משום שבשעה שהוא אמר בני הוא, יכול היה לתת לו את הרכוש שלו. יכול היה לתת לו את הרכוש שלו. אז זה אומר השף שמיית. ומשום דרחמן אלוהם נלומר בני הוא כל שאינו ידוע בבנו, אלא משום מיגו, דיבה יאיב לי במתנה, נאמן גם לירושה. אז יוצא, אם אתה בא מצד מיגו, ולא מצד נאמנות של יקיר, אז אם הנאמנות בנויה על מיגו, אז מה? אז עכשיו הוא בא ונותן, הוא טוען לא נכון, מה שאמרתי שהוא בן שלי, זאת אומרת, האמירה הזאת היא איננה נכונה, ויש לו המטלה. יש לו המטלה, למה הוא קרא לו בן? אז הוא אומר, כיוון שכל הנאמנות שלו להוריש, למשל, לאדם הזה שהוא קרא לו בנו, זה מדין יקיר, סליחה, לא מדין יקיר, זה הנאמנות שלו היא מדין מיגו, מיגו זה בידו. בנאמנות של, כשהנאמנות בנויה על מיגו, עמת לתועיל. כשהנאמנות בנויה על מיגו, עמת לתועיל. זה הוא רוצה עכשיו לומר. וכיוון דרחמנה לא אמני, בסת פלא, קצת פלא מה שהוא אומר. הוא אומר, וכיוון דרחמנה לא אמני, משומח היא נאמן כשאומר אחר כך עבדי, ואין מה שכתבתי בספר צות החושן. אז הלשון שלו, כיוון דרחמנה לא אמני. אני אשאל, מי אמר שרחמנה לא אמני? זאת אומרת, האם כשאדם אומר על מישהו ברחוב שהוא בן שלו, והגמרא אומרת שהוא נאמן, זה בני נאמן, כי יש ביד, הרי למה היא נפקמינה? הנפקמינה לירושה. אז הנאמנות היא מדין מיגו דה בידו. למה באמת שהוא לא יהיה נאמן דין תורה? אלא מה תגיד, לא מצאנו פסוק בתורה? סברה היא, למה לקרא? זאת אומרת, אני שואל, הוא אומר, בדברים, עד עכשיו דיברנו על נאמנויות דין תורה, כמו שאדם נאמן לומר, קידשתי את הבת שלי, או כמו שאדם נאמן לומר, מדין יקיר, שהבן הזה הוא ממזר. עכשיו אנחנו מדברים על נאמנות מדין מיגו. נו, מיגו דה בידו, מי אמר זה לא דאורייתא? אלא מה תגיד? אין פסוק? אין פסוק, אבל ודאי שהתורה מאמינה. כן? ודאי שהתורה מאמינה. סברה היא, למה לקרוא? זה שאני יכול לתת, יש לי נאמנות לגבי אדם שאני אומר עליו מהו, כי אם אני אומר שהוא יורש שלי, יש לי נאמנות, כי אני יכול לפחות על זה יש לי נאמנות מצד מיגו דה בידו שאני יכול לתת לו. אז למה להגיד שזה לא נאמנות דין תורה? אלא אם כן נגיד שהכוונה שלו היא, כיוון שהתורה, בדבר שהתורה במפורש אמרה שאדם נאמן, שם באמת לא תועיל המטלה. באמת, לחזור בו ממה שהוא אמר. אבל בדבר שהתורה, לא שהתורה לא מאמינה, אלא שהתורה לא אמרה שהיא מאמינה. כמו שאמרנו, סברה היא, למה לקרוא? אז בזה הוא אומר, אולי לא חל הדין, יכול להיות שבזה מועיל המטלה. אם הוא ייתן הסבר למה הוא אמר את מה שהוא אמר, ובאמת מה שהוא אמר זה היה שקר, אבל יש לו הסבר למה הוא אמר את מה שהוא אמר, אז יכול להיות שזה יועיל. זאת אומרת, לפי זה מה שהשף מייטה אומר, שהתורה לא האמינה, לא שהיא לא האמינה, התורה מאמינה, אבל היא לא אמרה שהיא מאמינה. כן? כך לכאורה צריך לומר. ובפרק האישה שלום, אז הוא מביא ראייה, רוצה לדון בעניין.
יש לי פסקה קודם.
בבקשה?
יש לי פסקה קודם.
דילגתי, ובתשובת הר"ן, סליחה, דילגתי. ובתשובת הר"ן כתב בפשיטות, ובתשובת הר"ן כתב בפשיטות, דעד אחד המעיד חוזר ומגיד על ידי המטלה עיין שם. זה שייך למעשה לסימן הקודם, שהוא דן על נאמנות של עד אחד, האם מועילה המטלה. אז בתשובת הר"ן כתוב בפשיטות שעד אחד המעיד, כן, חוזר ומגיד על ידי המטלה עיין שם. זאת אומרת, שני עדים אנחנו לא נאמין להם, גם אם יתנו המטלה, אבל עד אחד שהתורה האמינה לו במקומות שהיא האמינה, כן, אז הוא חוזר ומגיד על ידי המטלה עיין שם, הוא מוכח דסביר עלי, גם כן, אפילו איך דרחמנה אמני, מעני חזרה על ידי המטלה, ודווקא בשני עדים הוא דלא מעני המטלה. ובפרק האישה שלום, ביבמות, באי מיני רבה מרב נחמן, שאל רבה את רב נחמן, המזכה גט לאשתו במקום יבם, מהו? המזכה גט לאשתו במקום יבם, זאת אומרת, מה הכוונה? המזכה גט לאשתו במקום יבם. זאת אומרת ככה, אדם עומד למות, אין לו ילדים, ויש לו אח, והוא רוצה לפטור את אשתו מן היבום, כן? הוא רוצה לפטור את אשתו מן היבום, אבל אין לו דרך לתת לה את הגט עכשיו, אז הוא כותב את הגט, ונותן למישהו שיזכה בגט עבור אשתו. זאת אומרת, מה החקירה? מה החקירה? החקירה היא כזאת, בהנחה שבגט רגיל לא מועיל דין זכין. למה? כי אין חבין לאדם אלא בפניו. לגרש אישה זה חוב, כך אומרת הגמרא בגיטין, כן? המשנה בגיטין. חוב אולי. לגרש אישה זה חוב. אם זה חוב, אז שאני, אדם ייתן גט לאישה, לא לאישה, ייתן גט לחבר שלו ויאמר לו, שחה בגט הזה עבור אשתי. אנחנו נגיד, לא מועיל, דין זכין לא מועיל. הגט צריך להגיע אליה, ונתן בידה. אין דין זכין בגט. אז אומר, החקירה של הגמרא ביבמות, אבל יש מקרים שבהם ודאי שהגט הוא זכות לה. יש מקרים שבהם ודאי שהגט הוא זכות לה. למשל, במקרה שהאדם הזה מת, בלא בנים, הוא הולך למות בלא בנים, ואם הוא ימות אשתו תזקק ליבם, כן? לא תוכל להינשא, כן? לא תוכל להינשא. אז במקרה כזה זה זכות לה שהיא תוכל להינשא מיד אחרי שהוא ימות. תוכל להינשא מיד אחרי שהוא ימות. אז, אז הוא, איך הוא עושה את זה? הוא אומר לפלוני, אני כתבתי את הגט, תזכה עכשיו לאשתי בגט. אז זה החקירה של הגמרא. החקירה של הגמרא במזכה גט לאשתו במקום יבם, בהנחה שזה לא גירושין רגילים. בגירושין רגילים אני אומר, חוב על האישה, שהיא צריכה לצאת מתחת בעלה. אבל כאן הרי הוא עומד למות. ואם הוא עומד, וכשהוא עומד והוא ימות, ואין לו בנים, היא תהיה זקוקה ליבם, והיא תהיה אסורה לשוק. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, הוא נותן לה עכשיו גט. איך הוא נותן? הוא לא נותן לה ליד, אלא הוא נותן למישהו שיזכה לה. אז אומרת הגמרא, בא מן הרבה מרב נחמן, המזקקת לאשתו במקום יבה, מה הוא? כיוון דסן ילי, זכות הוא וזכין לאדם שלו בפניו. יש צד לומר שהיבמה שונאת את אחי, אחי בעלה. כיוון דסן ילי, וממילא כיוון שהיא שונאת את אחי בעלה, היא לא רוצה להתייבם לו, ואם הוא ימות ולא ייתן לגט, אז הוא יוכל לייבם אותה אפילו בעל כוחה. יכול לייבם אותה אפילו בעל כוחה. אבל היא שונא אותו. אז במקרה כזה, לכאורה, זה ודאי זכות לה שיתקבל גט. עוד דילמה, כיוון דזימנין דרחמה לי, חובו לה, ואין חווין לאדם שלא בפניו. מעניין. זאת אומרת, לפי הגמרא יוצא שאנחנו לא יודעים מה היחסים בין היבמה לבין היבם. יכול להיות שהיא שונא אותו, יכול להיות שהיא אוהבת אותו, ההפך. זה, 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 זה שני צדדים קיצוניים. יש צד לומר שהיא... היא לא רוצה להיות זקוקה ליבם, זה צד אחד. יש צד שני, יש יוצאות מן הכלל. ההפך, שהן כן רוצות להתייבם, כן? אז לכאורה עכשיו הגט הוא חוב לה. ההפך, היא הייתה מעדיפה שהוא ימות ולא ייתן לגט כדי שהיא תוכל להתייבם, נכון? אמר לי תנינה, חוששים לדבריה, חולצת ולא מתייבמת. אז הוא פשט לו, הוא פשט לו ממשנה. תנינה, חוששים לדבריה, חולצת ולא מתייבמת. והיינו, מסביר השם שמייתא, מדתנן שם, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים. המשנה שם אומרת דין כזה, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמהם. כן? אישה יוצאת עם בעלה לחוץ לארץ, למדינת הים. והבן שלה איתם יחד. ועכשיו היא חוזרת לבדה, כן? ובאת ואמרה, מת בעלי, חוזרת בלי בעלה ובלי הבן שלה. והיא באה ואומרת, מת בעלי ואחר כך מת בני. אם מת בעלה ואחר כך מת בנה, זאת אומרת שכשבעלה מת, היא הייתה מותרת לשוק, נכון? אז כיוון שהייתה מותרת לשוק, למעשה היא טוענת, אני מותרת לשוק. מת בעלי ואחר כך מת בני, נאמנת. אבל אם היא אומרת מת בני ואחר כך מת בעלי, זאת אומרת, היא אומרת שקודם הבן מת, והפירוש הוא שאם הבן מת ואחר כך מת הבעל, אז היא זקוקה לאיבום, כן? אז אומרת המשנה, אינה נאמנת, מצד אחד אני לא מאמין לה. מה פירוש שאני לא מאמין לה? אני לא מאמין לה שמת בנה ואחר כך מת בעלה, דהיינו שהיא זקוקה לאיבום. כן, או, למה אני לא מאמין? למה? משום שכשהיא יצאה היא הייתה בחזקת שאינה זקוקה ליבם. יש לה בן, כן? יש לה בן. אז אם אלה היא בחזקת שאינה זקוקה ליבם. עכשיו, אם היא באה ואומרת מת בני ואחר כך מת בעלי, היא למעשה מעידה עדות נגד החזקה. אז אומרת המשנה, אבל כל פנים... אתה לא מאמין לה, אבל אתה צריך לחשוש לדבריה. אולי באמת, אולי, כן? זאת אומרת, אף על פי שחזקתה שהיא פטורה מן האיבום, ואם חזקתה שהיא פטורה מן האיבום, אנחנו יכולים להעמיד אותה על חזקתה ולתת לה להינשא לשוק, כן? אבל כיוון שהיא אמרה שמת בני, ואחר כך מת בעלי, דהיינו היא העידה שהיא זקוקה לאיבום, למה זה יעידה שהיא זקוקה לאיבום, אני אומר, אני לא אתיר אותה לשוק בלי חליצה. חוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. אז זה גמרא, עד כאן זה הגמרא. ובתוספות שם, שאלו התוספות שאלה, ואם תאמר, היי דנה מתייבמת משום דנה שוויה הנפשה חתיכה דאיסור. זאת אומרת, התוספות אומרים, מה רצינו להוכיח? הגמרא הרי רצה להוכיח, האם, את לפשוט הספק שלה מהמשנה, עוד פעם, הרי היה לגמרא ספק, מה היה הספק? המזכה גט לאשתו במקום יבם, המזכה גט לאשתו במקום יבם, מה הספק? הסבירה הגמרא, מצד אחד היא שונה אותו, אז זה סברה לומר שזה זכות לה, מצד שני יש כאלה יוצאות מן הכלל, שזימנין היא אוהבת אותו, ההפך, היא רוצה להתייבם, אז זה כבר לא זכות, אז זה חובה. עכשיו, מה הגמרא הוכיחה? הגמרא אמרה, תנינה, זה הלשון של הגמרא, כן? אומרת הגמרא, תנינה, חוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. אז מה אתה רואה מכאן? מה אתה רואה מכאן? אני שואל, מה הגמרא רצתה לפשוט? כתוב, אם היא יצאה למדינת הים, היא ובעלה ובנה, והיא אומרת מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת, אם היא אומרת מת בני ואחר כך מת בעלי, אינה נאמנת. אז לכאורה, מה רצינו לפשוט? מה הייתה והמינה של הגמרא שהיא באה ורוצה להוכיח משם לפשוט את הספק, האם זה זכות לה או זה לא זכות לה? הרי במשנה יש שני דינים. אם היא באה ואומרת מת בעלי ואחר כך מת בני, הדין הוא שהיא נאמנת. אם היא באה ואומרת מת בני ואחר כך מת בעלי, אני לא מאמין לה. אני לא מאמין לה. אז מה הגמרא חשבה? למה אנחנו לא מאמינים לה? אני מבין, לכאורה ההוכחה של... צריך לשאול מה הייתה והמינה של הגמרא. הגמרא רוצה לפשוט מהמשנה הזאת את הספק, האם המזכה גט לאשתו במקום יבם, זה זכות או לא זכות? אז כנראה שהגמרא, אם הגמרא רוצה לפשוט מזה, מהמשנה הזאת, אז לכאורה צריך לומר שהסיבה לאי הנאמנות בסיפה, זה שאני לא מאמין לה כשהיא אומרת, מת בני, רגע.
אז מה
הראיה? זה בכלל לא מהחלק הזה של המשנה. אבל איך רש"י מסביר? שם? צריך להבין איך שרה, איך, כן, בואו נראה. הנה. המזכה גט לאשתו במקום יבם. רגע, איפה זה? אומר רש"י, מדקתני בתרוויו, אומר רש"י, מדקתני בתרוויו חוששים, ביצאה בחזקת היתר לשוק, ובאה והחזיקה עצמה ליוון, וקטני חוששים ולא אמרינן אוקמה החזקה ותנסה, דעה ודאי משקרה, משום דרחמה לי, כאמרה, אלמה לא מחזקינן לה באהבה, ומדקתני נמי בחזקת יוצאה ליוון, ובאה והחזיקה עצמה לשוק, בו ניתן לי בן, ולא אמרינן ודאי משקרה, ומשום דסניה לקה, על מזימנין דלא סניה לי. זאת אומרת, הרש"י למד פשט הגמרא, שבאמת אי אפשר להוכיח מכאן. זאת אומרת, המשנה עצמה מסופקת, ולכן המשנה אומרת, בשני המקרים חוששים לדבריה וחולצת ולא מתייבמת. זאת אומרת, לפי הרש"י, אין הוכחה, המשנה הוכיחה שהספק שלנו הוא ספק גם במשנה, אין פשיטות. טוב, נעצור כאן, נראה זה עוד פעם יותר, בפעם הבאה יותר בעיון.